בחורות דף נון ב', מתחילים בעזרת השם, דף נון א' עמוד ב' במשנה למטה. הדף שלפנינו הוא למעשה הדף האחרון של פרק שמיני, ויש לו משמעות יותר גדולה בזה שהוא הדף האחרון שעוסק בכלל בענייני בחורות. כי מהפרק הבא, ולמעשה הפרק הבא שהוא הפרק האחרון של המסכת, הוא עוסק בדיני מעשר בהמה. זה דומה לבחורות, וזו הסיבה גם שזה כתוב במסכת בחורות, אבל דיני בחורות, הדף הזה זה הדף האחרון שעוסק בדיני בחורות. למעשה, כבר דיברנו על כל ענייני הבחורות, דיברנו על בחור פטר חמור, בהמה טהורה, בחור אדם. הדף האחרון עוסק בעניינים כספיים. אנחנו יודעים שבחור, מאוד מעניין, בחור זה בית, חף ורייש. מה המספר הזוגי הראשון של היחידות? 2. מה המספר הזוגי הראשון של העשרות? 20. ומה המספר הזוגי הראשון של המאות? 200. כמה זה גימטריה ב'? 2. אז זה הבית של בחור. מה הגימטריה של 20? חף. זה החף של בחור. מה הגימטריה של 200? זה רייש. זה הרייש של בחור. בחור נוטל פי 2, הוא מקבל כפול. וזה למעשה הדף שלנו, דף שעוסק בעניינים כספיים. הקדושה של בחור זה כמעט מסכת שלמה. כסף שהבחור מקבל, זה דף אחד עוסקים בו. בכל אופן, העניין הזה שהבחור מקבל פי 2, המשמעות הכי פשוטה של זה, שלוקחים, נאמר, את אם הנכסים של האבא שווים, נאמר, 1,000, נקרא לזה במטבעות של חז"ל, 1,000 דינרים, אז הבכור מקבל פי 2. נאמר, אם יש 9 בנים, אז מחלקים את הנכסים ל10 חלקים, הבכור מקבל 2 חלקים מתוך ה10, וה8 הנותרים מקבלים כל אחד מהם חלק אחד. זה המשמעות הפשוטה שמקבל פי 2. תמיד כמה אחים שיש, מחלקים את הנכסים של האבא לעוד אחד, והבחור מקבל 2 חלקים, והשאר, שאר האחים מקבלים את החלק שלהם. אבל הבחור מקבל פי 2 רק בנכסים של האבא, לא בנכסים של האמא. הבחור נוטל פי 2 רק בנכסי האב, ואינו נוטל פי 2 בנכסי האם. איזה דוגמה למשל יש נכסי האם שהם לא נכסי האב? הדוגמה הכי פשוטה זה נכסי מלוג. כשהאבא והאמא התחתנו, חתן והכלה התחתנו, הכלה סיכמה עם החתן שהנכסים שהיא מביאה איתה יישארו שלה בתור הסכם של נכסי מילוג, שהקרן שלה, זאת אומרת אם זה שדה לדוגמה, השדה יישאר רשום על שמה בטאבו, יישאר רשום על שמה, אז יש שלה בפועל, והפירות של השדה הבעל יקבל, והיא כמובן נהנית מזה כי הרי הוא מפרנס אותה. הנכסי מילוג האלה הבכור לא מקבל מהם פי 2. או כל מיני מתנות שהאישה קיבלה אחרי החתונה, שזה היה רק שלה, הבכור לא יקבל מזה פי 2. דבר נוסף, שעל זה אין את הדין של פי 2 בבכור, ואינו נוטל בשבח. זאת אומרת, אם כשאבא נפטר, השדות שלו לא היה בהם יבול. במשך הזמן, עד שהספיקו לחלוק את הירושה, בינתיים צמח יבול חדש בשדות. היבול הזה, הבכור לא יקבל פי 2 משאר האחים. כולם מקבלים את זה שווה בשווה. עוד דבר שהוא לא מקבל פי 2, ולא בראוי כבמוחזק. רק מה שאבא החזיק ברשותו בזמן שהוא היה חי, ואחרי שהוא נפטר, הבכור מקבל מזה פי 2. אבל דבר שהיה ראוי להגיע לרשותו של האבא ועדיין לא הגיע, הבכור לא מקבל על זה פי 2. דוגמה, הרבנו גרשום מביא שהאבא היה לו אח שלא היה לו ילדים במשך השנים. עכשיו, אחרי שאבא נפטר, וגם הסבא כבר נפטר, נפטר אותו אח. עכשיו, ברגע שהאח של האבא נפטר, מי אמור לרשת אותו? האבא. זאת אומרת, אם יש פה שני אחים, אח אחד זה המוריש שעליו אנחנו מדברים פה עכשיו, והאח השני זה אחד שלא היה לו ילדים. הסבא כמובן נפטר, אבל שני הבנים שלו, שהם למעשה אחד מהם זה שנפטר פה עכשיו, בן אחד נפטר קודם. והבן השני נפטר אחר כך. אם האבא היה עדיין חי, הוא היה יורש את אח שלו. אבל מכיוון שאבא נפטר כבר, הוא לא יורש את אח שלו. מי מקבל את הירושה? הילדים של האבא. זאת אומרת, הוא לא יורש אותו, אבל זה נחשב כאילו הוא ירש אותו, והילדים מקבלים את זה. אבל זה ראוי. זאת אומרת, אם האבא היה חי, הוא היה מקבל את זה. עכשיו, כשהוא לא חי, הילדים שלו מקבלים את זה. אבל הילדים כשמקבלים את הנכסים של הדוד, הבכור לא יקבל פה פי שניים, כי זה לא היה בחזקת אביהם במשך החיים שלו, אלא זה רק היה ראוי להגיע אליו. בזה הבכור לא מקבל פי שניים. עוד רשימה של דברים שלא גובים בשבח של הנכסים וראוי, כמו שני הדוגמאות שהבאנו כאן. לא שבח ולא ראוי, כמו שבכור לא מקבל פי שניים בשבח ובראוי, ככה גם ולא האישה בכתובתה. כשהבעל נפטר, האישה יכולה לגבות מהנכסים שלו, היא לא יורשת אותו לפי דיני תורה, אבל היא יכולה לגבות מהנכסים שלו את הכתובה שלה. אם כבר אנחנו אומרים שהיא לא יורשת אותו, חשוב להגיד שהיא כן מתפרנסת כמובן מהכתובה שלו. רק היא לא מקבלת טכני את כל הנכסים. ודאי שהיתומים חייבים לפרנס את האמא מהירושה של האבא. בכל אופן, את הכתובה אבל היא כן גובה מהנכסים של בעלה. אבל אם אין מספיק נכסים לבעלה, היא לא יכולה לגבות את הכתובה שלה לא משבח ולא ממה שהיה ראוי להגיע לבעלה, כמו שהסברנו לגבי בכור. דבר נוסף, ולא הבנות במזונותיהם. אם אישה שהיו לה כבר בנות, התחתנה עם איזה בעל, והיא סיכמה איתו לפני הנישואים שהיא מתחתנת איתו בתנאי שיפרנס את הבנות שלה מנישואים קודמים, גם אם הוא לא יחיה מהירושה שלו. כך וכך שנים. אז הן מתפרנסות אמנם מהירושה של האבא החורג שלהם, אבל רק מהירושה הקיימת, ולא מראוי ולא משבח. וגם לא היוום. אם אחד נפטר בלי ילדים, אז יש מצווה שאחיו ייבם את אשתו כדי להקים זרע לאחיו. והתורה אומרת שזה שייבם את האישה, הוא מקבל את הירושה של אחיו. עכשיו זה פשוט שהוא מקבל את הירושה של אחיו. אבל בנוסף לזה, אם האבא עדיין היה חי כשאחיו נפטר, והוא ייבם את אשתו, ואחר כך האבא נפטר, אז אם נאמר יש פה כמה ילדים, זה שייבם את אשתו של האח, הוא מקבל גם את הירושה שהאח הזה מקבל מאביו. אז את החלק הזה, היוום לא מקבל את השבח ואת מה שהיה ראוי להגיע יותר משאר האחים. זאת אומרת, מה שהיוום מקבל מהנכסים של אחיו, זה רק את הירושה בפועל. זאת אומרת, ברגע שהיה סיפור נאמר שהיה משפחה לתפארת, יום אחד קרה טרגדיה. מה קרה? אחד מהאחים נפטר בלי ילדים. האבא היה נורא שבור, וכל האחים היו שבורים והכל. האח הגדול הלך וייבם את אשתו של אחיו, כמו המצווה של ייבום שבדורות עבר, הוא היו מקיימים את זה כפשוטו, היו מייבמים את אשת אחיו. עד היום יש קהילות שמותר לקיים מצוות ייבום. רוב עם ישראל נוקט, כמו דעתו של אבא שאול במסכת יבמות, שמצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. אבל בכל אופן, על הצד שקיים מצוות ייבום, הוא זוכה בירושה של אחיו. עכשיו, נאמר, בשביל לצייר את זה, לקרב את זה להבנה, נאמר שהאבא מרוב צער נפטר גם כן. מרוב צער שהוא שחל את הבן שלו נפטר. האחים עכשיו מקבלים ירושה. יש חלק מסוים שהאח שנפטר בלי ילדים היה אמור לקבל. מי מקבל את החלק הזה? זה שייבם את אשתו. אז הוא מקבל רק את החלק שאבא הוריש כשהוא נפטר, אבל את השבח שהנכסים שלו השביחו אחר כך, ואת מה שהיה ראוי להגיע לו בחייו, והגיע אחרי שהוא נפטר, זה שייבם לא מקבל את החלק של אחיו. מזה הוא לא מקבל את החלק של אחיו. וכולן אין נוטלים בשבח ולא בראוי כבמוחזק. מי זה כולם האלה? הגמרא תבאר. שואלת הגמרא, למדנו שהבכור מקבל פי שתיים רק בירושה של האבא ולא של האמא. מה הייתה? מאיפה המקור לזה? אמר קרא כתוב, כי הוא ראשית עונו. הבכור הזה הוא תחילת הכוח של האבא, לא משפט הבכורה. עכשיו, מדברים פה על הירושה של האבא. הירושה של האבא, באמת הבן מקבל פי שניים בתור בכור. משפט הבכורה לאיש ואין משפט הבכורה לאישה, זאת אומרת, הבכור לא מקבל פי שניים מהנכסים של האמא. עוד למדנו במשנה, ואינו נוטל בשבח, מה המקור לזה? דכתיב, בכל אשר יימצא לו. וזה הבן מקבל פי שניים, אבל מה שהשביח אחר כך, הוא לא מקבל פי שניים. אותו דבר ולא בראוי כבמוחזק, מאותה סיבה, דכתיב בכל אשר יימצא לו, ומה שהיה ראוי לה להיות ברשותו של האבא, זה לא היה נמצא בידו בשעה שהוא היה חי. ולא האישה בכתובתה, גם היא, כשהיא נוטלת את הכתובה שלה מהירושה, היא לא יכולה לקחת מהחלק של הירושה של השבח, או מה שהיה ראוי להגיע, מזה היא לא גובה את הכתובה. שואלת הגמרא, איני וכי זה באמת נכון? והאמר שמואל, בעל חוב. זאת אומרת, אם לדוגמה, אחד היה זקוק לסכום גדול של כסף, הוא הלך ולווה מיליון דולר. מיליון זוז. עכשיו, הוא שמלווה לו את הכסף, מבקש ממנו שטר חוב. כותב לו שטר, מחתים עדים. באותו רגע שיש לו שטר חוב, הנכסים של הלווה משתעבדים למלווה. בסדר? הלך הלווה, מכר את הקרקע למישהו אחר. עדיין זה משועבד למלווה. אם יום אחד המוכר או הלווה, איך שנקרא לו, לא יהיה לו כסף, המלווה יגבה את הכסף, יגבה את הקרקע מהקונה. הלך הקונה, לא קנה את השדה בשביל שהיא תשב לו ככה ותצמיח קוצים, אלא איבד אותה, הצמיח בה. במרוצת הזמן, הלווה לא היה לו כסף להחזיר את המיליון דולר. בא המלווה, בא לגבות את הקרקע. האם הוא יכול לגבות גם את השבח שהקרקע השביחה בגלל שהקונה הלך והשביח אותה? שמואל אומר, כן, בעל חוב גובה את השבח כשהוא נוטל את הקרקעות המשועבדים, הוא לוקח את השבח שהקונה השביח. אז למה כשיש כתובה, שהנכסים של הבעל השתעבדו לכתובה, למה זה שונה משאר חוב? הכתובה זה הרי גם חוב, למה היא לא יכולה לגבות מהשבח שהנכסים של הבעל השביחו אחרי שהוא נפטר? אמר רבי אבא, מכולי כתובה שאנו כאן, יש פה, זה אחד מהקולות של כתובה שחכמים הקלו, שכתובה זה לא לגמרי כמו שטר חוב. עוד למדנו במשנה, ולא הבנות במזונותיהם, שאם האמא, כשהיא באה להתחתן, היו לה בנות מזיווג קודם, והיא רוצה שהבעל לפרנס את הבנות האלה, זה חלק מההסכם של הנישואים, ואם הוא ייפטר, אז הם יתפרנסו מהירושה שלו כמה שנים. אז הבנות שהן באות לגבות את המזונות שלהם, הן יכולות לגבות רק מהירושה, מהנכסים שהיו קיימים, אבל לא ממה שזה השביח אחרי שהאבא החורג שלהם נפטר, ולא ממה שהיה ראוי להגיע אליו והגיע אליו רק אחרי שהוא נפטר. מה הייתה מה? למה באמת הם לא יכולים לגבות מהראוי ומהשבח? תנאי כתובה ככתובה דמי. כי התנאים של הכתובה זה כמו חלק מהכתובה. זה שהבעל מחויב לפרנס את הבנים מזיווג קודם של אשתו שהוא התחתן איתה עכשיו, זה חלק מתנאי הכתובה. מה שהכתובה לא מחויבת, גם התנאי הכתובה לא מחויבים. וכמו שבכתובה אנחנו רואים שהאישה לא גובה בראוי ולא גובה בשבח, ככה גם הבנות לא גובות בראוי ובשבח, כי זה חלק מתנאי הכתובה. ולא היוום. היוום שבא ואיבם את אשת אחיו, כשבאים עכשיו לרשת את האבא, הוא לא יקבל מהשבח ולא מהראוי את החלק של אחיו גם. מה הייתה מה? התורה כותבת, והיה הבכור, כתוב שם לגבי ייבום, והיה הבכור דורשים, שהיוום שייבם את אשת אחיו, יש לו שם של בכור. זה בדרך דרש, כמו שמובא במסכת יבמות. אז אם כן, רואים מכאן, שהבכור הזה, התורה קוראת לו, ליוום, התורה קוראת לו בכור. בכור קריי רחמנה. וכמו שהבכור לא יורש בראוי ובשבח פי שניים, ככה גם היוום לא יורש. אמר אביי, לא שנו שהיבם לא לוקח מהשבח שהנכסים השביחו, אלא בשבח ששבחו נכסים בין מיטה לבין יבום. זאת אומרת, אם הבן לא ייבם עדיין את אשת אחיו, ובינתיים האבא נפטר. הוא רק שמע שהבן שלו נפטר בלי ילדים, קיבל התקף לב לצורך העניין, שנזכר אריכות ימים, בריאות והכל, אבל לצורך הדוגמה, ונפטר. ואח עוד לא הספיק להיבם את אשת אחיו. ובינתיים, כבר הנכסים של האבא השביחו. הנכסים האלה באמת, היבם לא גובה. אבל דבן ייבום לחלוקה. אבל אם האח כבר ייבם את אשת אחיו, ובינתיים הנכסים השביחו, השבח הזה כבר נקרא שזה השביח ברשותו של היבם, ואת זה שקיל, את זה הוא כן לוקח. למה? מה איתה? מה? יקום על שם אחיו המת, אמר רחמנה. זאת אומרת, התורה אומרת שהוא במקום אחיו, והרי קם, אז הוא עכשיו כאילו אחיו. כל מה שהגיע לרשותו של אחיו, הגיע גם לרשותו, אז אם כן, זה השביח ברשותו, מקבל על זה, כן. רבא אמר, הוא חולק, אפילו דבן ייבום לחלוקה נמי לא שקיל. אפילו את החלק של השבח שהשביח אחרי שהוא כבר ייבם את אשת אחיו, גם את השבח הזה היבם לא מקבל. מה איתה? מה כבחור? מה בחור? אין לו פי שניים בשבח שהנכסים השביחו לפני החלוקה, קודם חלוקה. אלא אחרי שהוא קיבל את החלק שלו, עכשיו כמובן מה שזה ישביח, זה ישביח ברשותו. אותו דבר גם היבם, עד שהוא לא קיבל את החלק ברשותו, עדיין כל השבח שמשביח, הוא לא מקבל את החלק של אחיו, אלא מחלקים את זה בין כל האחים שחיים. אף יבם נמי אין לו קודם חלוקה כמו שביארנו. למדנו במשנה וכולם אין נוטלים בשבח ולא בראוי כבמוחזק. ואמרנו שהגמרא תבאר מה המשנה מתכוונת. אומרת הגמרא מה זה בא לרבות? להטויי שבחה דמימילה. שבח שהגיע מעצמו שהאחים לא תרחו בו. וגם את זה הם לא יקבלו פי שניים. וכל אלה שלא מקבלים שבח, גם את זה הם לא יקבלו. למשל, חפורה, דהיינו שקיבלו את הירושה הזאת, התבואה הייתה ברמה של שחת, שזה לא לגמרי צמח, ואהבו שובלי, אחר כך זה נהיה שיבולים, אבל זה נהיה מעצמו, אז זה גם כן נקרא שבח. אותו דבר, שלפופי, דהיינו, התמרים עדיין היו סמדר, הם לא הספיקו לגדול, ואהבו תמרי, גם את השבח הזה הם לא לוקחים, אלה שלא לוקחים מהשבח. דבר נוסף שהם לא לוקחים ולא בראוי כבמוחזק, מה זה בא לרבות, זה שהמשנה מוסיפה את זה בנפרד, ליטויי נכסי דאבי אבא, גם הנכסים של הסבא, שזה היה צפוי שאבא יירש אותם, גם בהם הוא לא יקבל בראוי כבמוחזק, מי שלא ראוי לקבל בראוי. אומרת המשנה, למעשה פה אנחנו עוסקים, בדין שדה אחוזה. אחד שיש לו שדה, את השדה הזאת הוא ירש מאביו, ואביו מאביו, עד אותו סבא שזכה לפסוע את הפסיעות הראשונות בארץ ישראל, אחרי שהלכו 40 שנה במדבר, ביחד עם יהושע בן נון, בראשם כבשו את ארץ ישראל. דור אחר דור השדה הזאת הייתה ברשות המשפחה הזאת. ועכשיו הבן אדם הזה הולך והוא מוכר אותו, מוכר את השדה הזאת למישהו אחר. בדרך כלל מחוסר כסף, צריך לחתן ילדים, כל סיבה רוצה להשקיע איזושהי השקעה מסוימת. לחתן ילדים זה גם השקעה, אבל הוא רוצה עוד השקעה בשביל להרוויח כסף. אז הוא מכר את השדה האחוזה הזאת, הדין הוא שהשדה האחוזה הזאת חוזרת ביובל, חוזרת ביובל. אומרים שהיה פעם איזה אחד שאמר, לי יש הוכחה שכסף של צדקה תמיד חוזר לבן אדם בחזרה. אומרים שבדרך כלל בן אדם שנותן צדקה אז הוא מקבל, הוא אף פעם לא מפסיד. שזה רמז שכתוב, ונתנו, לתת צדקה ונתנו, המילה ונתנו אפשר לקרוא את זה ישר והפוך, אפשר לקרוא ונתנו מימין לשמאל ומשמאל לימין זה אותו דבר. מה שאתה נותן אתה מקבל חזרה. אז הוא אומר, בדרך צחות, הוא אומר, יש לי באמת הוכחה לזה. הוא אומר, פעם ביקשו ממני כסף לאיזשהו מוסד, רשמתי להם צ'ק. מה אני אגיד לכם? לא עברו חודשיים, הצ'ק חזר. כסף של צדקה תמיד חוזר. בכל אופן, השדה האחוזה שבאדם מכר אותו למישהו אחר, גם כן תמיד חוזר, אבל זה באמת, לא בדרך של צרכות. בכל אופן, המשנה כאן מפרטת מקרים של שדה אחוזה שלא חוזרת ביובל. לא כמו כל מחירה רגילה שאדם מוכר שדה אחוזה שחוזר, זה לא חוזר. איזה מקרים? ואלו שאין חוזרים ביובל, אז ככה, הבכורה, זה שאדם קיבל חלק נוסף בבכורה, בתור בכור בירושה של אביו, זה נשאר אצלו. לא שבשנת היובל צריך להחזיר את זה חזרה לאחים ולחלוק שוב, ולחלוק בשווה. אלא זה נשאר אצלו. הירושה שקיבלת בתור בכור פי שניים, נשאר שלך תמיד. והיורש את אשתו. אדם שירש את הנכסים של אשתו אחרי שנפטרה בחייו, הוא מקבל את השדה אחוזה שהיא ירשה מאביה. והמייבם את אש את אחיו, הוא גם כן כמו בכור. אדם כזה שמקבל את הנכסים של אחיו, את הירושה של אחיו, מקבל שדה אחוזה, זה לא חוזר ביובל לשאר האחים, לא, זה נשאר אצלו. והמתנה דברי רבי מאיר, רבי מאיר סובר שאם האדם נתן מתנה למישהו שדה אחוזה, היא לא חוזרת לנותן בחזרה ביובל, וחכמים אומרים, המתנה כמחר זה כן חוזר. רבי אלעזר אומר, כולם, כל הרשימה שהזכרנו, חוזרים ביובל, גם בחור וכו'. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, גמרת תבהר מה הוא מתכוון לומר, היורש את אשתו יחזיר את השדה האחוזה לבני המשפחה שלה, וינקה, הגרסה פה, להם מן הדמים. הגמרת תבהר מה הכוונה פה, שכשאדם יורש שדה אחוזה מאשתו, מה הוא צריך להחזיר לבני המשפחה את השדה ומנקה מהדמים? מה הכוונה פה? הגמרת תסביר. אומרת הגמרה, מה הייתה מדי רבי מאיר, שאומר על כל ארבעת המקרים שבמשנה שאדם העביר שדה אחוזה, על כל ארבע מקרים שמובאים במשנה, הוא אומר שהם חוזרים, שהם לא חוזרים ביובל. שואלת הגמרא, מה הייתה לרבי מאיר? כי מכר הוא דאמר רחמנא להדר ביובל. דווקא הדבר ששדה אחוזה שאדם מוכר, חוזר בשנת יובל. אבל מתנה וירושה לא, לא חוזר בשנת היובל. והני? די ירושה, ירושה, די מתנה, מתנה. חלק מהם זה ירושה וחלק מהם זה מתנה. ככה, בכור זה מתנה. הפסוק אומר, לתת לו פי שניים. לשון נתינה, לתת. מתנה קרי רחמנה. והיורש את אשתו, ירושת הבעל דאורייתא. אז זה ירושה. זה שהוא יורש את אשתו, זה בדין ירושה. אז את זה לא מחזירים ביובל. והמייבם את אשת אחיו, בכור קרי רחמנה. והרי כמו שבחור מה שהוא מקבל זה לתת לו פי שניים, זה בתור מתנה, אז ככה גם יבם. זה דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, מתנה כמחר, והמתנה כן חוזרת בשנת יובל. מה הייתה, מה יהודה רבנן, שמתנה חוזרת בשנת יובל? מכיוון שהפסוק אומר, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. תשובו לרבות, המילה תשובו באה לרבות את המתנה. שהמתנה גם חוזרת ביובל, אבל שאר הדברים האחרים שמובאים במשנה לא חוזרים ביובל. למה? ואני כול הוא, שאר הדברים שמובאים במשנה, שלושת הדברים האחרים, ירושנין הוא. בכור, איך אני יודע שזה ירושה? אמר קרא לתת לו פי שניים, פה הדגש זה בפי שניים, ששני החלקים שהבכור מקבל, התורה מקישה אותם בתור דבר אחד. מקיש חלק בכורה לחלק הפשוט, לחלק הרגיל שהוא מקבל בירושה. מה חלק פשוט ירושה? אף חלק בכורה ירושה. עכשיו יש פה גרסה של השיטה מקובצת בכתבי יד, זה מובא בהגאות וציונים, בחלק מהמדורות אות א', והוא מוסיף את שאר הדברים, למה זה נקרא ירושה. והיורש את אשתו, ירושת הבעל דאורייתא, אז זה ירושה. והמייבם את אשת אחיו, בכור קרי רחמנא, אז זה גם כן נקרא כמו שהבכור, אמרנו שזה ירושה, כי הקישו בין הפשוט לבין החלק בכורה, אז גם יבם זה נקרא ירושה, ובירושה כמובן זה לא חוזר ביובל. פה אנחנו עוברים לדעה של רבי אלעזר, שהוא סובר שכולם כן חוזרים ביובל. רבי אלעזר אומר כולם חוזרים ביובל, אז ככה, למה? כי רבי אלעזר סבר לה כרבנן, דאמרי, שרבנן סוברים, שמה שכתוב תשובו, זה בא לרבות את המתנה, כמו שקראנו קודם, כן? בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, המילה תשובו בא לרבות, שגם מתנה חוזרת בשנת יובל. עכשיו, רבי אלעזר אבל מוסיף את, את הלימוד הזה, עוד דברים הוא מוסיף לזה. ואני כול הוא מתנה, נינהו, הוא סובר שכל ארבעת הדברים של המשנה יש להם דין של מתנה, והם חוזרים ביובל. מתנה? כל ארבע דברים? כן. בחור, התורה אומרת לתת, לשון מתנה, לתת לו פי שניים. מתנה קרי רחמנה, ויורש את אשתו, למה זה נקרא מתנה? זה ירושה, יורש את אשתו, ולא, ירושת הבעל זה דרבנן, התורה לא נותנת את הירושה של האישה לבעלה. הרבנן נתנו מתנה את הירושה לבעל, אז זה מתנה גם. והמייבם את אשתו, את אשת אחיו, המייבם את אשת אחיו, בחור קרי רחמנה. התורה קוראת ליבם בחור, כמו שבחור כתוב לתת לשון מתנה, ככה גם, היבם. עכשיו, מה עם הדבר הרביעי? הדבר הרביעי זה כמובן מתנה, ומתנה זה ודאי נחשב מתנה, וזה חוזר ביובל. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, האחים שחלקו, כל מקרה של חלוקת ירושה, נפטר האבא, באריכות ימים מופלגת, והבנים צריכים לרשת את הירושה המכובדת שהוא ישיר להם. האחים שחלקו, אנחנו לא אומרים שכל אחד שקיבל את החלק של הירושה, מתברר שהוא היה, מתברר למפרע שזה החלק שלו מאז ומעולם בירושה. לא, אלא לקוחות הן. זאת אומרת, כל אחד, החלק שהוא מקבל זה כאילו הוא קנה את זה משאר האחים. ולכן, ומחזירים זה לזה ביובל, איזה חידוש מעניין, מגיע שנת יובל, כל אלה שקנו שדות, בזמן שהיובל היה נוהג, זה היה מאוד מעניין. הרי ארץ ישראל, כשנכנסו לארץ, חלקו את ארץ ישראל לפי שבטים ולפי משפחות. עכשיו, הגיעו, עשו עסקים, עסקי נדלן פורחים, זה מוכר, זה קונה, אבל כולם לוקחים בחשבון שמגיע שנת יובל, כל העסקים מתבטלים. למה? שנת יובל, כל השדות חוזרים חזרה לבעלים שלהם, כמעט. עכשיו, גם היורשים נחשבים כאילו הם קנו שדה, והם צריכים להחזיר את זה אחד לשני ביובל, כל שנה חלוקה מחודשת. ככה על פניו נראה שזה הפירוש בדבריו. שואלת הגמרא קושיה מהמשנה שלנו, מוטיב רב הושעיה, ואלו שאין חוזרים ביובל. איזה חלוקות נשארים קבועים והם לא חוזרים משנת יובל? הדבר הראשון זה הבכורה. חלק בכורה לא חוזר ביובל. אז מה תגיד לי, החלק של הירושה הרגיל כן חוזר? כל שכן שזה לא חוזר ביובל, אז קשה על רבי יוחנן. אמר לרבי אלעזר, מאי אין חוזרין? הכוונה אין חוזרין לבטלה. זאת אומרת, לא מבטלים את הדין שהבכור מקבל פי שניים. אלא, מחזירים חזרה את הירושה לתפוסת הבית, אם זה נקרא, איך שזה נקרא, מחזירים חזרה את כל הירושה, כאילו לא חילקו אותה בכלל, וחולקים את הירושה מחדש. והבכור יקבל פי שניים, זאת אומרת, לא יתבטל דין הירושה של פי שניים מהבכור. הוא מקבל פי שניים, אבל כל יובל זה מתחלק מחדש. שואלת הגמרא, מתקיף לרב ששת, מכלל דמנדה אמר חוזרין, שרבי אלעזר, שסובר שזה כן חוזר, זאת אומרת, חוזרין לבטלה כאמר? זאת אומרת, שכן מתבטל דין פי שניים? איפה שמענו דבר כזה? מה, הוא מקבל פי שניים רק עד היובל? למה שהוא יפסיד את הדין של פי שניים? אומרת הגמרא, מה, אתה חושב שזה לא חוזר? קרי רב חמה עלי די רב ששת, פסוק בקהלת. אומר לו, אתה לא יודע את דברי האמוראים, לכן אתה אומר ככה. טובה חוכמה של האמוראים, עם נחלה של התנאים. אתה רב ששת, קיבלת דברי התנאים, אבל אתה צריך ללמוד את דברי האמוראים. אתה אומר לי, מה, לפי רבי אלעזר, מה נגיד, מה נגיד לפי רבי אלעזר, שכן מתבטל דין פי שניים? מה, אתה לא יודע שככה סובר באמת רבי אלעזר שמתבטל פי שניים? חבל שאתה יודע את המשנה, ואתה לא יודע את דברי האמוראים שהסבירו את דברי התנאים. ולא שמיע לי, ככה הגרסה פה, וכי רב ששת לא שמע, עד חיית הרבין אמר בשם רבי יוחנן. ואמרי לה רבי אלעזר, אמר משום רבי אלעזר בן שמוע. מהי חוזרין? שאמר רבי אלעזר, חוזרין לבטלה באמת. שרבי אלעזר סובר, שהדין בכורה מתבטלת כשמגיע שנת יובל. ורבנן הם סוברים שלא. רבנן סוברים שהדין בכורה נשארת. באמת בזה המחלוקת שלהם. למדנו במשנה, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, היורש את אשתו יחזיר את השדה האחוזה לבני משפחתה וינקה להם מן הדמים. אבל לא הבנו מה מדובר פה, שואלת הגמרא, מה היא כסבר? מה אומר, מה סובר רבי יוחנן בן ברוקה? בשאלה אנחנו נבין גם את הדין. אי כסבר ירושת הבעל דאורייתא? רגע, אשתו נפטרה, הוא יורש אותה, אחר איכות ימים מופלגת כמובן, אשתו נפטרה והוא יורש אותה. ירושת הבעל, זה שהוא יורש אותה זה מהתורה. אם כן, מה הוא צריך להחזיר לבני המשפחה? לכבוד מה? הוא קיבל ירושה, נגמר הסיפור. זה מהתורה, מה יחזיר לבני משפחה? מה תגיד לו, זה איזשהו תקנה מדרבנן כזאת? ואי כסבר, ירושת הבעל זה דרבנן, דמים מה יביד את היו? מה זאת אומרת? זה רק מדרבנן, אז רק עד שנת יובל, בשנת יובל תחזיר חזרת הקרקע ונגמר הסיפור. לא, צריך לנקות מן הדמים, איזה כסף, מה כסף? תחזיר את השדה ותמשיך את החיים. אנחנו לא נפריע לך, אתה אל תפריע לנו. מה הקשר פה כסף? אומרת הגמרא לעולם כסבר, ירושת הבעל דאורייתא, באמת הוא סובר שהירושה שהבעל יורש את אשתו זה מהתורה. אז מה שאלת, מה צריך להחזיר למשפחה? מדובר פה, ואחה במאי עסקינן, אומרים שזה סגולה לאריכות ימים לקנות חלקת קבר, אז ללמוד על ענייני קבר זה כנראה גם סגולה לאריכות ימים, בטח כשלומדים תורה ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, זה הסגולה הכי גדולה לאריכות ימים. כגון שהורישתו אשתו בית הקברות. היה לה בית קברות שהיה שייך לה, והוא קיבל את זה בירושה ממנה. ומשום פגם משפחה, שאם זה עכשיו הירושה של הבעל, אז הוא, כל המשפחה שלו יקברו בבית קברות הזה. עכשיו, עד היום בבית קברות נקברו כל המשפחה של האישה. אם עכשיו יקברו פה בבית קברות את המשפחה של הבעל, וכל המשפחה של האישה יחפשו עכשיו קברות אחרים, זה פגם למשפחה. אז לכן, בשביל שיהיה כבוד למשפחה, אמור הבנן לשקול דמי ולידר. רש"י במהדורה קמה אומר, שמיד הבעל מחזיר את כל הבית הקברות למשפחה, והם משלמים לו כסף על זה. זאת אומרת, בשביל הכבוד של משפחה משרים את בית הקברות ברשותם. וכדתניא, המוכר, אדם ש... מוכר מהחלקה שלו, מהחלק של המשפחה שלו, הוא מוכר את קברו. זאת אומרת, אם יש במשפחה חלקה לכל אחד, ואחד מוכר את החלק שלו, את החלקת קבר שלו, או בדרך קברו, הוא מוכר את החלק שיש לו בדרך לקבר. מקום מעמדו, פעם הרי היו עושים שבע מעמדות, מה זאת אומרת, בזמן של הלוויה, היו שבעה פעמים מתיישבים, ואם אחד יש לו מה להספיד, היה מספיד אז, ואז היו נעמדים. אז היה, כל משפחה היה לה מקום מיוחד למעמדות האלה, ולכל אחד מבני המשפחה היה לו מקום מיוחד לפי כבודו, ואם אדם מוכר את מקום מעמדו, אז זה גם כן אותו דין כמו שמיד נראה. או אדם שמוכר בבית הספדו, את הבית ששם אומרים את ההספדים, אדם מוכר את החלק שיש לו, באים בני המשפחה וקוברים אותו שם בעל כורחו של הקונה. למה? משום פגע משפחה. זאת אומרת, אם לא יחזירו את הבית הקברות למשפחה, זאת אומרת שהוא יקבר בתוך הבית הקברות של המשפחה, זה פגע למשפחה. אז אותו דבר גם כאן, כשהבעל קיבל ירושה בית קברות של המשפחה של אשתו, שיחזיר את הבית קברות חזרה למשפחה של אשתו. ומה ינקה להם מן הדמים? מה צריך להתכזז כאן? שישלמו לו את כל הכסף, מה צריך להתכזז? אומרת הגמרא, דמי קבר אשתו. הרי את הקבר של אשתו הוא היה צריך לשלם מהכיס שלו, הבעל. אז לכן, איך קוראים להם שם? המשפחה אומרים לו, תראה, אנחנו לא צריכים לספוג את האישה שלך יקברו בבית קברות שלנו. כי הרי אתה אמור לממן את זה. אז אנחנו משלמים לך באמת כמה ששווה כל הבית קברות, אבל את הסכום של הקבר של האישה, זה אתה תממן. זה הכוונה וינקה להם מן הדמים, שנזכה לאריכות ימים ושנים טובות. ובכל אופן, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אחד מהשיעורים הקודמים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הדרן הלך, פרק יש בכור, פרק שמיני, בשעה טובה, מוצלחת. כמו שאמרנו, בזה סיימנו והשלמנו, בשעה טובה, את כל ענייני הבכור. הוא קרא לי בכור אתה, הוא אמר לי, אבי אתה, אף אני בכור את נאו. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו באמת לכל הברכות הגדולות, לקבל את כל השפע הגדול של הענייני הבכורה. ועד כאן השיעור על דף נון ב'.